מה?
שיחה דלת, משהו על המון.
למה? כאילו מה זה?
זה לזום, הרשת, החבר'ה הם לא נמצאים אליהם.
התחלת דגאולה. יש אנשים שמדברים על התחלת דגאולה. יש לראות בעין פקוחה שאנו עכשיו כבר באמצע הגאולה. אנו נמצאים כבר בטרקלין ולא בפרוסדור. התחלת הייתה לפני יותר מ-100 שנה, כאשר התחדשה ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הגמרא בסנהדרין מוסרת לנו סימן איך להכיר שהקיץ הקץ. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר באתם הרי ישראל ענפכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. מוזכרים כאן שני דברים, קיבוץ גלויות ובניין הארץ. ברוך השם, הרי ישראל מיושבים על ידי אלפים ורבבות מישראל ששבו לגבולם. רש"י מסביר, כשתיתן ארץ ישראל פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. ברוך השם, הארץ נותנת פירותיה בעין יפה. כלומר, בגמרא יש שם שיטות שונות על חישוב הקץ. מתי? הקץ של הגלות. היה צריך להגיד את זה, כי הגלות הראשונה, גלות בבל, מפורש בכתובים שזה 70 שנה. כי לפי מלות לבבל 70 שנה, יש הבטחה שישראל חוזרים לארץ. אותם ה-70 שנה, זה היה בסך הכל תקופה קצרה, גם על זה היו ספקות. ממתי מתחילים למנות את ה-70 שנה? מהגלות של יהויכין, מהגלות של צדקיהו, מחורבן בית המקדש, מהשעבוד למלכות של בבל. אז אפילו על זה היו ספקות. על הקץ האחרון לא היו נביאים. לא הייתה ידיעה מתי זה ייגמר. עד שתפרסם ביטוי כזה, זה שלנו? לא, זה מבחוץ. שיש מושג שנקרא כאורך הגלות. גלות ארוכה מאוד, הגלות השנייה. גמרא ביומה מביאה ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצר. אחרונים שלא נתגלה אבונה, לא נתגלה קיצה. כלומר, בית ראשון היה ידוע מה היה החטא, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הגמרא מביאה פסוקים על זה. בית שני, אנחנו לא יודעים, אין לנו נביאים, חז"ל מסרו לנו ידיעות, שזה על שנאת חינם. שנאת חינם זה דבר פנימי, זה דבר שבלב. לא תשנא את אחיך בלבביך. זה הדבר נעלם, כי כלפי חוץ, כולם היו בסדר, כולם שומרים תורה, שומרים מצוות, בית שני לא הייתה עבודה זרה, לא מסופר שהיה גילוי עריות, שפיכות דמים הייתה בבית שני. היו מלחמות אחים קשות מאוד, כמו שאנחנו יודעים ממה שהיה בזמן החורבן, שהיה מצור מסביב לירושלים, ובתוך ירושלים נלחמים אחד בשני. עד ש... הקיסר של הרומאים, אמרו לו החיילים שלו שהסתער על ירושלים, הוא אמר חבל, קודם שהיהודים יחלו אחד את השני, הרי שהם יהיו חלשים, אנחנו נלחם. באמת היו מלחמות שנפלו אלפים, הרגו אחד את השני, קילו את הנשק, קילו את המזון, אז זה אנחנו יודעים שהיה בבית שני. אבל שפיכות דמים הייתה גם בבית ראשון. לעומת זה, החטא של בית שני, שחזר אומרים לנו, זה היה שנאת חינם. שנאת חינם, דבר נעלם, דבר פנימי, ולכן אומרים חזר שזאת הסיבה שגם הקץ לא נתגלה. קץ, במילה קצה, דבר ברור שאנחנו יודעים שיש לו קצב, יש לנו הגבלה, זה שייך לדבר שאדם יודע מה העוונות שלו. יודעים מה העוון, יודעים איך לתקן. אבל דבר שהוא נסתר, זה אנחנו לא יודעים מתי העוון נגמר. עבודה זרה, יודעים, הפסיקו לעבוד עבודה זרה. גילוי עריות, אנחנו יודעים שהתחילו כבר לחיות חיים של צניעות, לא הייתה הפקרות, כמו שהיה בבית שני. אבל דבר שבלב, אנחנו אף פעם לא יודעים. יש תשובה של הרמב״ם, שהיה יהודי שנחשד על מינות. מינות, יש כמה הגדרות. אחת ההגדרות של רש"י, שמין זה אדוק בעבודה זרה. ולאו דווקא בעבודה זרה, אלא גם אדוק, דבוק באיזה חץ מסוים. שהוא לא סתם עובר את העבירה, אלא שיש לו איזה מין אהדה לזה, יש לו מין איזה דבקות בזה. ומכאן שמינות זה לאו דווקא קשור עם עבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה מביאה דוגמה של מינות, שכתוב שאישה אחת באה לא זוכר אם זה היה רבי יהושע, לא זוכר למי, והיא ביקשה איך לתקן את החטא שלה. אז הוא שאל מה החטא שלה, אז היא אמרה שהייתה מאוד אדוקה בעריות, בגילוי עריות, עד שהבן הצעיר שלה נולד מהבן הגדול שלה. כלומר, אפילו עם הילדים שלה, שזה נגד הטבע, כן, הטבע שהבנים מרוחקים בטבע שלהם מאימא. כן, ככה חז"ל, לאנשי כנסת הגדולה, עשו תיקון לזה, שלא יהיה גירוי בקרובות משפחה, באימהות, בבנות, ושם זה היה אפילו זה. אז זה נקרא מין, מישהו דבוק מאוד. דבוק מאוד, איך אנחנו נדע אם זה נפסק? אנחנו לא יודעים. הגמרא מביאה על מינות את הפסוק במשלי, כל באיה לא ישובון ולא יקחו או לא ישיגו אורחות חיים. תודה. שאין לזה תשובה. אז זה דבר שהוא נסתר, קשה למצוא עליו תשובה. מסופר, יש בתשובות של הרמב״ם, שבא אליו יהודי אחד שהוא היה חשוד על מינות, כלומר שהוא רוצה לעשות תשובה. חזרנו של מינים לא מקבלים בתשובה. מצד שני, אדם רוצה לעשות תשובה, להגיד לו לא לעשות תשובה. אז הרמב״ם אמר, לנו אין יכולת לקבל אותך בתשובה. אנחנו בתור בדין לא יודעים נסתרות, לא יודעים מה שבלב שלך. אבל אתה רוצה להתקרב לשם, תעשה תשובה. אתה לא צריך אותנו. תתעלם מאיתנו, נכון. נניח שלא נצרף אותך למניין, ונמשיך בכל ההרחקות, אבל זאת לא סיבה שאתה לא תעשה תשובה. תשובה זה כלפי שמיים, לא כלפי אדם. אז תעשה תשובה. אבל אנחנו לא יכולים לקבל. דברים שבנסתר, אין לנו שליטה על זה. בית שני, החטא של שנאת חינם, זה היה דבר נסתר. דבר נסתר, אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה ייגמר. לכן, הקץ של הגלות השנייה, גלות רומי, גלות אדום, אין לנו על זה ידיעה מתי זה יהיה. ונשים, במשך כל הדורות, חשבו אולי כעת, אולי כעת, זה הביא לנו כל מיני תופעות של משיחי שקר, והעם מאוד מאוד השתוקק לגאולה ולא ידע מתי. אז שזה היה יכול להביא למין חולשה, אז אולי אין גאולה, אולי ככה, זה יישאר ככה. באה הגמרא ואומרת, אחרי שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים, אז באה הגמרא ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. הסימן הברור ביותר של הקץ זה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו ופריכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כשארץ תיתן, רש"י מפרש, שארץ תיתן פירותיה בעין יפה, זה הסימן שהגאולה מתקרבת. זה הסימן שמתחילה הגאולה. מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים שגאולה משמעותה שני דברים. א', שישראל חוזרים לארץ. בלי חזרה לארץ, הגלות נמשכת. כל העניין של הגלות זה שישראל התרחקו מארץ. מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה גלות ראשונה. דבר שני, שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר לא טוב, קשר לא בריא. אפשר שיהודים יגורו בכל מיני מקומות, אבל עדיין אין להם קשר עם הארץ. אדם קונה דירה ועובר דירה. דבר מעניין שכתבו שעם היהודי יש לו טבע שהוא נודד. אנשים מחליפים דירות בארץ, אפילו בארץ, בלי שום יחס למה שקורה אצל גויים. גויים להבדיל, כן, הם גרים באיזה מקום, פעם בכמה שנים, אבל בארץ יש נטייה כל הזמן לעבור דירות. כל הזמן מחפשים מקום חדש, דירה חדשה. וכנראה שזה חלק מהתופעה של הגלות, שאדם לא מרגיש קשר עם המקום שהוא נמצא בו. כי בטבע של האדם, אדם צריך להרגיש טוב במקום שהוא נמצא. יש כמה חינים שנזכרו בגמרא, אחד מהם חן מקום על יושביו. אדם שמח במקום שהוא גר. הוא נהנה מזה, הוא מסתכל על הסביבה בעין אוהדת, הוא לא מסתכל בעין רעה, הכל כאן לא טוב, זה לא מוצלח, האנשים לא טובים, העבודה כאן לא טובה, יש לו ביקורת על הכל. אדם שקשור למקום, זה סימן שזה משמיים, חן מקום על יושביו. זה ישראל, כנראה בגזרה של הגלות, לא מרגישים טוב בשום מקום. כל הזמן רוצים לצאת, לעבור. בגלות, זה היה גם בעל כורחנו, גרשו אותנו ממקום למקום. לא נתנו לנו לגור איפה שיהודים רצו. כן, יהודים רצו לחפש מקום לפי פרנסה שיוכלו להסתדר, והגויים גרשו אותם. לא נתנו להם להתפרנס בכל מיני פרנסות. הגבילו להם את הפרנסות, הגבילו להם גם את מקום הישיבה, כאילו שיהודים הם מנודים, מוקצים. וזה היה התהליך של הגלות. כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, זה אומר שאנחנו קבועים במקום, יש לנו קשר עם האדמה, ולא רק שאנחנו גרים ואוהבים את המקום, גם הארץ מחזירה לנו טובה ומאירה לנו פנים. כי לפעמים יש מצב שהארץ שממה תחת יושביה, מנסים, רוצים ליישב, לא הולך. ואז בלית ברירה נודדים מהמקום שלהם. כמו שבהיסטוריה יש נדידות עמים, יש עמים שעזבו את המקומות שלהם והלכו לארצות אחרות. רוב הגויים בעולם הם לא גרים בארצות שלהם מאז ומתמיד. רובם הם נדדו ממקום למקום. האנגלים, הצרפתים, הספרדים, ההולנדים, הבלגים, הגרמנים, השוויצרים, האיטלקים, ההונגרים, כולם באו ממקומות אחרים. אף אחד לא היה שם מאז ומתמיד. ואולי בשביל הגויים זה בסדר, אבל אנחנו שייכים לארץ ישראל. והארץ הזאת נועדה בשבילנו, ריבונו של עולם הבטיח אותה לנו, ומתוך זה הארץ, יש הבטחה שהארץ תיתן פירות בעין יפה. ואספת דגניך ותירושך ויצריך ואכלת ושבעת וברכתיך וכל אשר תעשה וכו'. כן. זה הגמרא אמרה. כי זה לא היה אחרי גלות, אלא זה היה התחלה של הגלות עם השאריות של הברכה שהייתה בארץ ישראל בזמן שהיינו גאולים. ובית שני, בגמרא בתענית, הדור של רבי שמעון בן סוטה, שהיו גשמים יורדים בלילי רביעי ובלילי שבת, והשיבולים, הגרעינים, היו גדולים כמו כליות של שור הגדול. הייתה ברכה עצומה בארץ, וכמו הנבואה שהייתה בארץ בזכות ארץ ישראל, ואחרי שגלו עדיין נמשכה קצת נבואה. וגם בבית שני כתוב לא הייתה נבואה, אבל היה בת קול. אז זה המשך ממה שהיה קודם. זה לא התחלה אחרי שהייתה הפסקה, שהארץ הייתה שממה, מרעת יוש ובא, שהארץ נהפך לשממה, זה לא היה כך. זה היה עדיין המשך, שאפילו בזמן האמוראים הראשונים, זה האמוראים הראשונים, עדיין היה קצת זבת חלב ודבש, אבל אחרי זה זה נפסק, ואחרי שזה נפסק, זה לא חזר. והגויים שבאו לארץ וניסו ליישב אותם, זה לא הצליח להם. כי ריבונו של עולם בחר בישראל, אבל הוא בחר גם בארץ. בלי קשר לעם ישראל, יש לארץ הזאת תכונה של קודש. זאת לא ארץ רגילה. כן, הרמב"ן כותב את זה על הזהרה בסוף החרמות, שלא תרקיע ארץ את יושביה, שארץ ישראל איננה ככל הארצות. ארץ ישראל כאילו מזהה אנשים לא טובים, והיא מקיאה אותם. היא נותנת להם לצאת מהארץ. היא עושה להם את החיים קשים כדי שיצאו מהארץ. כאשר קאה את הגוי ולא תקיע אתך מהארץ, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אז אנחנו יודעים שארץ ישראל יש לה את הכוחות שלה בזכות עצמה, לא רק בגלל ישראל. זאת הסיבה שארץ לא סבלה גויים, והגויים שהיו כאן במשך אלפי שנים, כמו שכותב הרמב"ן, שכולם מנסים ליישב אותה וזה לא הולך להם. הצלבנים, אם יצא לכם להיות בטיולים, יש כל מיני מבצרים שהם בנו. אין מטעים, אין שדות, אין תוצרת חקלאית, אסמים, ממגורות, אין מפעלי מים, תעלות מים שהם הכינו כדי להשקות את השדות, כלום. כל ההצלחה שלהם, כל הבניין שלהם היה רק ממבצרים למלחמה. כל מקום שיש שאריות של הצלבנים זה שאריות של מצודות. אחרי הצלבנים היו הממלוקים, הממלוקים סולטנים ממצרים, לא רק שהם לא השתדלו להציל את הארץ ולטייב אותה, לבנות כל מיני מפעלים, כל מיני תעשיות להצלחה כלכלית בארץ שיהיה כדאי לגור כאן, הם אפילו הביאו מומחים, מהנדסים מיוחדים להרוס את כל ערי החוף בדרך שאי אפשר יהיה לבנות את זה. כי הם רצו שלא יגורו כאן. הם רצו לקלקל את התיאבון לצלבנים. אחרי שהם ראו שהצלבנים באו מאירופה לארץ ישראל, אז הם רצו שאף אחד לא ירצה לגור בארץ. אז הביאו מהנדסים להרוס את הארץ. זה דבר ידוע. לא רק זה, יש מבנים מהזמן של של הממלוכים, שיודע ליד שער יפו, יש מקום שנקרא בריכת הסולטן, מכירים את זה. ויש עוד מיני מפעלים, יש מסגדים וכל מיני, שמעתם על הדבר הזה שנקרא וואקף, כלומר הקדשות. וואקף זה דבר שהוא עומד, יציב, כוונה להקדשות. הממלוקים בנו בארץ דברים של שלפי דעתם זה קדוש, זה מצווה, כדי שיהיה להם זכות, כדי שבשמיים יגנו עליהם. הם פחדו ממחלות או מכל מיני דברים, אבל לאוכלוסייה לא דאגו בכלל. זה לא היה מעניין אותם שאנשים שם ימותו, יחיו, לא רפואה, לא מים, מים להביא מים לירושלים, כלום, שום דבר. לדאוג השקעה של שדות, ששום דבר, ארץ נהפכה להיות ביצות, כמו שכולם יודעים, כל עמק ישראל היה ביצה גדולה, עמק החולה, החוף, עמק חפר, ליד חדרה, הכל הכל היה הרוס. פתח תקווה, אמרו שם, כשבאו ליישב אותה, הביאו רופא, והוא אמר שכאן אף בן אדם לא יישאר בחיים. אמרו שם שאפילו ציפורים לא יכולים לחיות שם. הכל מלא רעל, הכל רקוב, הכל הרוס. ועד שבאו היהודים. אז יש לנו שני צדדים בגלות. הגלות של ישראל והגלות של הארץ. הגלות של ישראל, בגויים מהם לא תרגיע ולא ימנוח לכף רגליך. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר, מפחד לבבך. היהודים נהפכו להיות פחדנים, חוששים מהצל שלהם. והארץ היה לה את השממה שלה. כשארץ נותנת פירות בעין יפה, זה סימן שהארץ נגאלת. הארץ מתחילה לצאת מהכללה שלה. כמו אצל אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא קילל אותו, קילל גם את האדמה. כלומר, האדם והאדמה הם קשורים ביחד. ובארץ ישראל, הקשר שלנו עם הארץ זה קשר פנימי, כמו קשר של משפחה, זה לא קשר סתם עם אדמה, כמו שיהודים יכולים לקנות אדמות באמריקה ולטוע שם מטעים, או בעיראק, או בכל מיני מקומות שיהודים גרו, וניסו להשתדל קצת גם בעבודות חקלאיות. אם כי בדרך כלל יהודים לא עבדו בחקלאות בגלות. במשך כל הגלות יהודים היו סוחרים, בנקאים, רופאים, עורכי דין. יש ספר שכתב מישהו כאילו היהודים לקחו מקצועות שיכולים לנדוד עם המקצוע, שהם לא קשורים למקום. לא רצו להיקשר לשום מקום, לא עבדו לא בבניין ולא במכרות ולא במחצבים ולא באוצרות, רק מקצועות חופשיים. רופא יכול להיות בכל מקום רופא, עורך דין, כל מיני מקצועות כאלה שקראו להם, הגויים קראו להם שיש מקצועות של אוויר, בלי קשר לאדמה. מכאן הקשר לארץ שהאדמה נותנת פירות בעין יפה, אז אם היא נותנת פירות בעין יפה ליהודים, אז זה מעיד על שני דברים, גם שהארץ נגאלת וגם שיהודים נגאלים. הגאולה של ישראל היא צריכה להיות הרבה יותר גדולה, רחבה. היא צריכה להיות להראות שרוב או חלק גדול מאוד מהיהודים שבגלות חוזרים לארץ. אז יכול להיות שיש יישובים פורחים באיזה מידה, אבל עדיין רוב העם בחוץ לארץ. אז רבי אבא אומר לנו שאין לך קץ מגולה מזה שהארץ נותנת פירותיה בעין יפה, כי זה סימן שיהיה לפני שישראל יחזרו לארץ. אם הוא מדבר על קץ, שאנחנו נדע שזה קץ מגולה, שהגיע הזמן הגאולה. אם ישראל חזרו לארץ, אנחנו לא צריכים סימנים. רואים, עובדה, ישראל חזרו לארץ. כשמחפשים סימנים, זה מעיד שעם ישראל עוד לא חזר לארץ, אבל יש לנו סימנים שהולכת להיות גאולה. וזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, כך אומר רבי אבא, וזה לא תלוי במספר של שנים, כמו שהיה בגלות בבל 70 שנה, כאן זה בלי קשר לשנים, זה סימן טבעי, בטבע, כמו ש... בחור, מתי הוא צריך להתחתן, מתי מגיע הגיל שלו, אז לא כותבים את זה בגיל 17, בגיל 18, נכון, חזר אומרים בין 18 לחופה, אבל אחד הסימנים הברורים ביותר, כשהוא מרגיש כבר לא טוב, הוא רוצה בית משלו, הוא רוצה שתהיה לו אישה. כשהוא מגיע להרגשה כזאת, אז זה הסימן הכי ברור. לא צריך להגיד בגלל שהוא בין 17, בגלל שהוא בין 20, ברגע שהוא כבר לא מסוגל, זה מפריע לו מאוד, זה הסימן הברור שהוא הגיע הזמן שלו. כמו כל דבר שבטבע נמדד לפי ההרגשות, לפי התכונות שהטבע משדר לנו. אז הטבע של ארץ ישראל, שהיא נותנת פירות בעין יפה לעם ישראל. אז זה הקץ המגולה. ומכאן שהרב צבי יהודה לא ראה את מדינת ישראל כמדינה שבאה לפתור את הבעיות של העם היהודי. כמו שהרב צבי יהודה מתוך הרב קוק, והרב קוק מתוך הנציב, הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין ממשיך את הגאון מווילנה. כן, משם התחילה הידיעה שהזמן של הגאולה האחרונה, זה לא מדינה ליהודים שבורחים מהנאצים או מהקומוניסטים או מכל מיני צרות אחרות שיהיה להם מקלט, כמו שהרצל קרא לארץ ישראל, שיהיה מקלט בטוח, שיהיה לנו מקום שאנחנו יכולים להיות בו בלי שרודפים אותנו, מקום מנוחה. ארץ ישראל היא לא מקום מנוחה, ארץ ישראל היא מקום של עבודה. פה אנחנו צריכים לבנות, לפתח מדינה שתהיה האור של העולם כולו. זה לא רק בשביל לשמור עלינו, זה לא בשביל לפתור את הבעיות שלנו. כמו שאדם נושא אישה, אז זה לא כדי שיהיה מישהו שדואג לו בבית ומחבש לו את הבגדים ומגייץ לו את החולצות ומכין לו אוכל ודואג לכל הצרכים שלו. העיקר של נשיאת אישה, העיקרים הגדולים, זה לבנות את הדורות הבאים, להכין את הדורות הבאים של עם ישראל, שעם ישראל ימשיך להתקיים וימשיך למלא את הייעוד שלו. זה לא רק לחיות בשביל לחיות, אלא שהתורה, האור הגדול, הרוחניות שהשם נתן, היא תמשיך להתקיים. היא לא תתקיים באוויר, היא צריכה אנשים. על מה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו? על עצים ואבנים? הוא צריך בני אדם. צריכים להיות ילדים, בחורים, שעוסקים בתורה, ועל ידי זה התורה נמשכת. על ידי זה המתנה של השם נמצאת בעולם. אז אותו דבר, הקשר שלנו עם הארץ, זה לא בשביל לשמור עלינו. כמובן שהארץ גם שומרת עלינו מכל הרדיפות של הגויים. כמו שאדם נשוי, כמובן שיש לו גם את הנחת, שהוא בא לבית, הוא יודע שיש אוכל מוכן, הוא לא צריך לחזור עייף מהעבודה, וכעת הוא צריך להתחיל להכין אוכל, אין לו סבלנות, הוא לוקח סתם חתיכת פרוסה, אוכל משהו, שותה משהו, וכדי להתפטר, לובש את החולצה שהיא לא מוכנה, לא מגועצת, העיקר הולך לישון עם הבגדים, לא. כן, כשיש אישה, הבית מסודר, הבית יש הרבה מאוד נחת. אבל זה לא העיקר, העיקר זה מה שבונים בתוך הבית. זה לא התועלת הפרטית, הרבה יותר מזה. לבנות מערכת חיים טובה שמשפיעה, מקרינה, מסביב, ובהיקף עצום גדול מאוד, זה העניין של עם ישראל בארץ. ארץ ישראל היא לא מקלט. ארץ ישראל זה המקום של עבודת השם, שבמקום הזה צריכה להיות השראת שכינה, צריכים מחדש שיהיה בית מקדש, חזרה של הנבואה, סנהדרין, תורה שמתפשטת לכל ישראל, תורה ברמה גבוהה מאוד, סתרי תורה, אורות של תורה, כל זה צריך להיות בארץ הזאת. צריכים להיות בארץ הזאת מלאכים, כמו שהנביא אומר לנו, שאם תשמרו את השבת, ירמיהו י' ז', תשמרו את השבת, ובאו בשערי העיר הזאת מלאכים ושרים רוכבים על סוסים, הארץ תמלא דעה את השם. יש לנו שליחות בארץ הזאת, זה לא רק לחיות שלא יהרגו אותנו, לא בשביל זה אנחנו באים לארץ ישראל. דרך אגב, יש לנו גם את הביטחון הזה, אבל זה לא העיקר. ומכאן שהגאולה של הארץ, הארץ משתפת פעולה, כמו שראינו בגמרא בחולין, שהחמור של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל טבל שזה לא מאוסף. כלומר, הבהמות, הארץ, היו משתפים פעולה עם הצדיקים, עם הנביאים. כך צריך להיות שארץ ישראל תהיה איתן. כשאליהו ברח מפני אחאב, כתוב שהשם אומר לו שהוא שלח את העורבים להביא לו בשר ולחם כל יום. כל הטבע בארץ הזאת משתף פעולה איתנו. הטבע הוא לא רק כפוף לנו שאנחנו נרדה בו ונשלוט עליו, אלא הטבע שמח, כמו שאדם שמח לעבוד עבודה בשביל דבר של קודש, דבר שמביא לו הרבה נחת בזה שהוא עושה עבודה של קודש, ולא רק שהוא עושה את זה כדי לקבל משכורת. הכהנים במקדש היו מכינים את עצמם כל כך לעבודה. אנחנו לומדים כעת עם הקהילה מסכת תמיד, אז כתוב שהשומרים בבית המקדש, השומרים של הכהנים, היו נערים פחות מבני מצווה. הם היו שומרים. למה? למה לא נותנים לבחורים לשמור? אז ילדים ישמרו. אז המפרש שם כותב שכהנים שהגיעו לגיל מצווה לא רצו לשמור. הם רצו לעבוד בלילה, ביום. אם ישמרו בלילה, לא יהיה להם כוח ביום. אף אחד לא הסכים לוותר על העבודה שלו. זה היה כל כך חשוב להם. איזה עבודה? מה אתה עושה? מרים את הדשן מעל המזבח. מה יש לך כאן? והיו רבים על זה. אנחנו יודעים ביומה, מה שמסופר, כמה שהם היו רבים אחד עם השני, כל אחד רוצה לעבוד. יודעים, זאת עבודת קודש. עבודת קודש זה זכות לעבוד. זה לא בשביל המשכורת, זה לא חשוב בכלל. עצם העבודה, לעבוד, לפני מלך מלכי המלכים, זאת זכות גדולה. וזה העניין של החיים שלנו בארץ ישראל, ושהארץ שמחה לתת פירות. גמרא בתענית מביאה לאיש לחם בשדה, שלפעמים בשביל אדם פרטי, רש"י כותב, בשביל צדיק אחד, השם מוריד לו גשם לשדה שלו. בשביל השדה שלו. והגמרא מביאה על אחד המוראים שהיה עובר יום יום בשדה, והיה אומר, הערוגה הזאת צריכה גשם, היה יורד גשם רק לערוגה הזאת. מה שהוא היה אומר, הערוגה הזאת צריכה השקעה, הערוגה הזאת לא צריכה השקעה, לאותה הערוגה שהוא רצה השקעה, ירד גשם. כלומר, כשישראל ראויים, השמיים והארץ משתפים פעולה איתם, כמו גם להפך. כן, חלילה, כשישראל לא ראויים, זה נאמר באיוב, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקומם עלו. כשאדם עובר עבירות, הוא פתאום רואה, הוא חושב שזה מקרה, שיש לו כל מיני צרות. הוא זורע בשדה, באיזה שידפון, מקלקל לו את הכל. הוא יורד במדרגות, פתאום הוא מחליק, מקבל מכה. סובר את היד. הוא עושה, הוא קונה משהו, זה נשבר לו. הרוויח כסף, היה לו חור בכיס, חלק מהכסף הלך לאיבוד. הוא חושב שזה אוסף של מקרים. כל המקרים הם מסביב לזה שאדם ראוי או לא ראוי. יגלו שמיים אבונו. אם הוא לא מבין שהוא עבר אבון, והוא לא עושה חשבון נפש, אז מהשמיים מראים לו, נותנים לו כל מיני סימנים, שמשהו לא בסדר איתו, שצריך להתבונן, לפתוח את העיניים. זה גם בצד השלילי, גם בצד החיובי. ארץ ישראל זאת הארץ שהיא מיוחדת לקדושה. וכשיש בה עם קדוש, הארץ שמחה להצליח בשבילו. לתת לו פירות בעין יפה, ולהכשיר לו את כל מה שהוא צריך, והכל בקלות. לכן, שארץ ישראל נותנת פירות בעין יפה, זה הסימן הברור שאומר רבי אבא, אפילו לפני שישראל באים, והוא נשען על הפסוק, ואתם הרי ישראל, אנפכם תישאו פרחם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הארץ מרגישה שישראל עומדים לבוא לארץ, והיא כבר מכינה פירות. שכשהם יבואו, יהיו להם פירות. ראינו את הדבר הזה גם בשנת השמיטה. כתוב בתורה, וכי תאמרו בלבבכם, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. התורה אומרת שאם נשמור שמיטה, אז יהיה לנו ברכה. אבל עוד לא שמרנו שמיטה, בשנה השישית. הארץ מזהה את הכוונה בלב שלנו. כשאנחנו מתכוננים לשמיטה, הארץ כבר נותנת פירות לשלוש שנים, כדי שלא נצטרך לעבוד בשמיטה. היה סיפור בירושלים עם הרב מוצפי, אביו של הרב בן ציון מוצפי, שאולי שמעתם עליו, הרב סלמן מוצפי, שהיה ידוע כאחד המקובלים החשובים שהיו בירושלים, והוא היה גר בדירה בגאולה. הייתי בבית שלו, אני כבר לא זוכר בדיוק איפה זה, אבל שהייתי ילד אבי לקח אותי אליו, ושם היה חצר, אז הוא עשה חלקה בתוך החצר עם אדמה, והיה זורע כל שנה חיטים כדי לקצור ולהכין מצה שמורה מהחיטים שהוא זרע אותם. וכל שנה היה לו 7 קילו של קמח, שזה הספיק לו למשפחה לכל החג. וכמובן שבשמיטה הוא לא זרע, וכל שנה שישית צמחו לו 21 קילו. כמו שהתורה אמרה. זה היה עובדה שהכירו אותה. אז יש כוח בארץ שמזהה את עם ישראל. מזהה את עם ישראל שהוא עושה את רצון השם, ואז הארץ רוצה לעשות את רצונם של ישראל. יודעים שיש צדיק, אז אנשים שמחים לשרת את הצדיק. והצדיק זה עם ישראל, והארץ רוצה לשרת אותם. אז זה עוד לפני שישראל באו, כמו בשנת השמיטה, שהשנה השישית הארץ מזהה שעם ישראל מתכונן לשמור שמיטה, אז יש כבר ברכה בשנה השישית. אז הארץ בכלל מכירה שעם ישראל עומד לחזור לארץ ממכינה פירות בעין יפה. כן.
למה זה לא מגיעים
לזה משהו יותר רוחני, כי מצלמה יותר רוחנית? מה? למה? למה זה לא מגיעים לזה יותר רוח? אבל ההצלחה הרוחנית היא תוצאה שיש לנו את כל הכלים. וכשאנחנו רואים שאפילו האדמה, החומר, עושה את רצוננו, זאת עדות יותר גדולה מאשר דבר רוחני, כי השליחות שלנו זה לקדש את העולם הזה, והעולם הזה זה עולם של חומר. התיקון של העולם זה לא רק שתתקן את הנפשות של בני אדם, אלא את המעשים שלהם. שבני אדם במעשים של העולם הזה יהיו מתוקנים, אז נדע שהאדם מתוקן. אבל אם אדם רק הוא גדול בתורה, אבל במעשים אין לו גמילות חסדים, אין לו יראת שמיים בעבודה, זה לא השלמות שלנו. כן, אז אומר הרב, מוזכרים כאן שני דברים, קיבוץ גלויות בניין הארץ, ברוך השם הרי ישראל מיושבים על ידי אלפים ורבבות מישראל. זאת שיחה לפני קרוב ל-50 שנה. כן. וכבר אז הרב ראה, כמו שהיום אנחנו רואים פי אלף, הרבה יותר, הפריחה של הארץ, הפירות של הארץ, החקלאות בארץ היא עצומה. רבבות מישראל ששבו לגבולה. הרב מדבר על אלפים ורבבות, היום יש מיליונים של יהודים שחזרו לארץ. רש"י מסביר, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרא בקץ ואין לך קץ מגולה יותר. ברוך השם, הארץ נותנת פירותיה בעין יפה. שמעתי מפי רב אריאל לב זצ"ל, בנו של החפץ חיים, שכאשר שמע אביו על המושבות שנוסדו בארץ ישראל, רחובות ראשון לציון וגדרה, אני לא זוכר מתי הם נוסדו, ראשון לציון ידוע שהייתה בשנת סתף רשמם ב', שעד היום בראשון לציון רחוב תרמב. אולי אלה שגרים שם לא יודעים מה זה. מה זה תרמב? זה השנה היהודית שבה נוסדה ראשון לציון. השנה של הנוסרים זה 882. הם מהמושבות הראשונות. פתח תקווה הייתה הראשונה, ואחריה היו ראשון לציון, ראש פינה, כן, וקראו להם כבר בשמות, לפי זה רואים שהחלוצים, למרות שחלק מהם לא היו בדיוק שומרי תורה ומצוות, אבל הם האמינו והם נותנים שמות של אמונה. כן, גדרה. מה השם גדרה? מה זה השם גדרה? מישהו יודע?
גדר השם.
מה?
גדר השם.
גדר השם מה? יש בנחמיה, כשהם חזרו, שהשם נותן לנו גדר ביהודה. החזרה שלנו לארץ, השם נותן לנו גדר. גדר זה מקום מוגדר. כן? אז גדרה. כן? הרבה שמות. ראשון לציון. ראשון לציון, הנה הנה, ולירושלים מבשרת אין. כן? אז הם האמינו שזה הולך להיות בשורה. נס ציונה. שאו נס ציונה. רואים את זה, אבן פינה, ראש פינה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. הרבה מאוד מהשמות מעידים על זה שהם ידעו שהם הולכים לגאולה, פתח תקווה. כן, זה שם כל כך, כל כך ברור, זה מהושע. ונתתי לה משם את קרמיה ואין את אחור לפתח תקווה. אז הנביא אומר לנו שעמק אחור יהיה לפתח תקווה. סיפור של פתח תקווה היה כשבהתחלה הייתה אגודה של יהודים מרוסיה, מדרום רוסיה, ביאליסטוק. התאגדו שם יהודים לאסוף כסף ולהתחיל לקנות אדמות בארץ ישראל. הם ידעו שלא כולם יעלו לארץ, הם לא מבינים בחקלאות מימינם ומשמאלם, ולא יודעים בכלל להסתדר. אבל אם יש כמה מתנדבים, כמה כאלה שמוכנים, צעירים, בריאים, אז הם יעזרו להם לקנות אדמות ולקנות כלים כדי שישבו את הארץ. אז מצאו על יד אזור של בקעת הירדן, מקום שהיה שם שף מוסלמי שגר בדמשק והיו לו אדמות כאן, הוא לא משתמש בהם בכלל. מאיפה האדמות של המוסלמים? חילקו להם הקליפים בחינם. מה אכפת להם? זה לא אדמה שלהם. גנבים מחלקים מתנות. גנבים זה לא שלהם, יכולים לתת מתנות כמה שהם רוצים. הרבה ערבים יש להם כל מיני נחלות. זה הצ'רקסים. מאיפה הצ'רקסים? אתם יודעים? הצ'רקסים באו מהקווקז. מי נתן להם את האדמות בגליל? הטורקים. הטורקים רצו שהצ'רקסים יהיו נאמנים להם, כי הם לא סמכו על הערבים. הטורקים אמרו שהערבים, היה ביטוי בטורקית, ערב חיינת, הערבים הם בוגדים, אי אפשר לסמוך עליהם. אז הביאו צ'רקסים מהקווקז. צ'רקסים היו עם שחיים על החרב, על חרבחת יחיה, מסתובבים תמיד עם חגורות, עם כדורים, עם שבריות, סכינים, וזה היה ככה הלחם שלהם. אז נתנו להם אדמות בגליל. וכי זה נהיה הכל שלהם, וזה הבגצים שלנו אומרים שלערבים יש זכויות, אנחנו לקחנו את זה. אז מצאו שם אדמה, והחליטו לקנות את אותה אדמה. והיות שהם זיהו את זה, עם מה שנזכר בפרשת העל, שהיה אחן שמעל בחרם, וכיוון שהוא מעל בחרם, אז כתוב שנידון בסקילה, וקראו למקום עמק אחור. יהושע אמר, מאחרתנו, אתה גרמת לנו למפלה, שהשם יעקור אותו, וקראו, אחרי שהרגו אותו, קראו למקום עמק אחור עד היום הזה. ובהושע יש נבואה, שעמק אחור יהיה לפתח תקווה. אז היות שהם באו לקנות את האדמה ועשו חוזה והסכם וכבר חתמו על זה, אז קראו להם לאגודה שלהם פתח תקווה, לפי הפסוק הזה, עמק אחור לפתח תקווה. ואז זה נודע לשייח בדמשק, היה לו חבר כומר נוצרי, והנוצרים הודיעו לו שהיהודים הולכים לקנות אדמה בארץ, ולנוצרים הם הבינו, זה מסוכן. אם יהודים יחזרו לארץ, זה צריך לזרוק את כל הספר שלהם. כי הם אומרים שיהודים לא יחזרו לעולם לכאן, שיהודים תמיד יהיו נודדים. אז הם שלחו, זה הגיע עד הסולטן הטורקי, יהודי רוצה לקנות כאן אדמה, זה הגיע לסולטן בטורקיה, והוא שלח הוראה לבטל את החוזה. והחזירו להם את הכסף, ביטלו את החוזה. ואז מצאו אדמה, במקום שהיום נמצא פתח תקווה, וזה הביצות, והמומחים שם אמרו ששם אי אפשר לחיות. אז את זה הסכימו למכור להם. וזה לא באו לסולטן, כי אמרו, ממילא הם ימותו שם. לא יהיה להם מזה שום דבר. ומזה נוסדה פתח תקווה. ומזה בא השם פתח תקווה, שזה התחיל באזור של בקעת הירדן, מעמק החור לפתח תקווה. מקווה ישראל, איפה בא השם הזה? מקווה ישראל זה בעצם בית ספר חקלאי, שהוא היה לפני המושבות. רצו, וזה כבר היה רעיון, שיהודים נערים בארץ ילמדו חקלאות. זה היה רעיון כזה על ידי חברת קיה, אליאנס מצרפת, שהם רצו לעזור ליהודים בכל מקום בעולם. אז הם החליטו שאחת מהבעיות של היהודים, שהם חיים רק על נדבות, הם לא יודעים לעבוד, וצריך ללמד את הנוער שלהם עבודה. החליטו ללמד חקלאות. ואז הגיעו לכאן בשנת תרפ"ד וקנו את האדמה, ואז הייתה פרשת בחוקותיי, וההפטרה הייתה מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. אז החליטו לקרוא למקום מקווה ישראל. מזה בא מקווה ישראל, שזה לא מושבה, זה נועד להיות בית ספר חקלאי. אתם רואים שבמקווה ישראל שטח גדול מאוד, שיש שם כל מיני תחומים מעולם הפלחה ומעולם החי, לומדים שם איך לטפל בפרות, בחליבה, במטעים של עצים, כל מיני עצי פרי, וזה היה בית ספר שממנו יצאו אגרונומים ויהודים שעבדו את האדמה בארץ. כשהרצל בא לארץ, הוא בא לפגוש את הקיסר הגרמני, נודע לו שהקיסר הגרמני בא לירושלים, ואז הוא רצה לפגוש את הקיסר הגרמני, וגרמניה לא נתנו לו, ואמרו לו, הוא בא לארץ ישראל, תפגוש אותו שם. אז הרצל הגיע ליד מקווה ישראל, ואז באו לקראתו פרשים יהודים, וכשהוא ראה אותם הוא כל כך התפעל, שיהודים יודעים לרכב על סוסים ונוטעים ואדמה, אז הוא אמר, כשאני רואה אתכם, אני מאמין שהחזון שלי יקום, שהם תקום מדינת ישראל. ובכל אופן, מה שהציונות ראתה, שארץ ישראל היא מקום של מקלט, הרב קוק והרב הרב צביודה, הם ראו את זה שכעת זה הזמן של הגאולה האחרונה. זה לא עוד יישוב רק זמני, זה לא משהו זמני, אלא זה ההתחלה של הבניין הקבוע של הגאולה השלישית, וזה לפי הפסוקים האלה, שרבי אבא מדבר על הגאולה השלישית, הגאולה האחרונה, אין לך קץ מגולה מזה. זה הבדל גדול בינינו ובין הרבה קבוצות של דתיים, חרדים, שהם רואים את הארץ כמקום טוב לעם ישראל, אבל הם לא רואים שאנחנו בדור של הגאולה, ומתוך זה הר הבית לא מעניין אותם יותר מדי, נבואה, הם צריכים לשמור על עצמם. לשמור תורה, לשמור מצוות, שתהיה פרנסה טובה, שנוכל לחיות בשקט, אבל אין לי אידיאלים גדולים, שתהיה מדינה של קדושה, של כן, כל הרעיונות של גאולה, ולכן לא חשוב ליישב את יהודה ושומרון, לכן אפשר למצוא חלקים מהארץ אם רק יהיה שקט, אם הממשלה תיתן לנו עוד כסף לישיבות, זאת ראייה אחרת לגמרי. כן, זה לא הראייה של הרב קוק, זה לא של הרב צבי יהודה. לכן אצלנו המלחמה, המאבק על כל דבר בארץ ובעם ובתרבות ובבית משפט ובתקשורת, זה מאוד חשוב לנו. אנחנו לא אומרים התקשורת היא לא שלנו, זה לא מעניין אותנו שישברו את הראש. רוצים להיות לא דתיים, שישברו את הראש. רוצים לעשות מחזות של פריצות, לא מעניין אותם, זה עניין שלהם. אנחנו שומרים רק על עצמנו, לא כך. אנחנו יודעים שכעת הזמן של הגאולה של האומה כולה, של הארץ כולה, וצריך לדאוג לכל דבר בארץ, בעם, בתורה, בכל חלק וחלק, בעתיד הגדול. אנחנו מאמינים שהנבואה תחזור, והיום רואים לזה סימנים. היום יש ריבוי של לימוד תורת הנסתר, שאף פעם לא היה דבר כזה. היום יש אלפים שלומדים תורת הנסתר מתוך הכשרה להגיע לנבואה, להגיע לרוח הקודש. זה חלק מההבטחות של הנביאים. בימים מהם בעת ההיא אשפוך את רוחי על כל בשר, ונגלה כבוד השם על כל בשר, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. יש לנו הבטחה לזה, צריך להתכונן לזה. גם בבית ראשון כשהיו נביאים, כתוב שהיו בני הנביאים, והרמב״ם ואחרים מפרשים מה זה בני הנביאים, תלמידים של הנביאים שהיו מלמדים אותם איך להגיע לנבואה. אנחנו מבינים שאנחנו לא בדור רגיל, כן? צריך להבין שהראייה של הרב צבי יהודה, שאנחנו הולכים לקראת מהלך מאוד מאוד גדול, שיהיה משמעותי קודם כל לנו ואחרי זה גם לכל העולם. כי בגאולה של ישראל העולם יגאל. על המשיח נאמר שיביא שלום לכל העולם, וחיתתו חרבותם לעתים, חניתותם למזמרות. כמובן שנזכר גם שיש חבלי משיח, חבלי גאולה, שזה תהליך לא פשוט, יש הרבה מאבקים, אומות העולם רוצים לבטל את זה, כמו שיש בתהילים, פרק ב', למה הרגשו גויים ולאומים יגוריק, התייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. הם רוצים לבטל שלא יהיה משיח, וזה כמובן לא יעלה בידה, ואת כל התהליך הגדול הזה, אנחנו זוכים לראות כעת, להיות מסתכלים בזה, ונקראים לבנות את זה, לקדם את זה, שנזכה לזה במהרה בימינו.
אמן.